טוב, אז פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם פרשת מקץ, לעולם פרשת מקץ תצא בסמיכות לחנוכה, בתוך חנוכה, לעולם תצא בתוך חנוכה, ולכן הרמזים בפרשת מקץ לחג חנוכה הם רבים. כתוב, ויהי מקץ שנתיים ימים, אז זה סתם רמזים פשוטים, שנתיים ראשי תיבות, שמאל נר תדליק, ימין מזוזה. שבע שיבולים עולות בקנה אחד, אז זה מזכיר לנו את המנורה, וטבוח טבח ואכן, טבח חטא ואכן, זה אותיות חנוכה, וטבוח טבח זה בגימטריה 44, שזה בעצם מניין הנרות. יש סיפור על הגרא, ספרים על הגרא שהיה ילד, שפעם אחת המלמד שאל את החבורת תלמידים 10 דקות לפני ההפסקה, מי שידע כמה נרות מדליקים בנר חנוכה יצא מוקדם להפסקה. אז יפה, אז הוא אמר, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. הפח זה 88, נשבר חצי 44 ואנחנו נמלטנו. טוב, יש כל מיני רמזים כאלה. אולי הרמז הכי, אבל אולי הרמז הכי בולט בפרשת מקץ זה ויהי מקץ שנתיים ימים. אומרים חז"ל, עד ההוא דכתיב קץ העם לחושך, וידוע שיוון ממשלה לחושך, זה דיברנו לפני השיעור, לפני שהדלקנו את המצלמות, שלמה יוון נקראים חושך, הרי הם יש להם, הניחו את כל יסודות הדמוקרטיה והפיזיקה וכל האסתטיקה, ובקיצור הם יכולים להיקרא חושך, והתשובה היא בגלל השחיתות המוסרית שלהם. והרב ראובן פיירמן דיבר על מידיה, הייתה איזה רשעה יוונית בשם מידיה, שהיא בגלל שבעלה הלך לאישה אחרת ואמר לה שהוא אוהב אישה אחרת, אז היא תפסה את שני הילדים שלה על הברכיים ועם כלשונים הרגה אותם. והפלא העצים זה לא במעשה המטורף שהיא עשתה, אלא בכך שיוון דאגו להלל את אותה מידיה, עד כדי כך שזה לא רק, זה לא נגמר בתרבות היוונית, אלא בכל שנות ההיסטוריה היה סיפורים, שירים, מחזות, מעללים את הנקודה הזאת. וכאילו אפשר לראות שיוון בגדול לקחו להם את כל הדגלים הכי עלובים שיש, גילוי הראיות, עבודה זרה ושפיכות דמים, והעמידו אותם על נס. אני לא מדבר על תופעה כזאת של מה לעשות, התגברות היתר, לא, תופעה על נס. ולכן חז"ל היה חשוב להם להגיד בחושך על פני תהום זה יוון, כי יוון היא בעצם חשוכה מהבחינה המוסרית, שזה בעצם הכי חשוב. טוב, אז אנחנו בעזרת השם, אחרי שמצאנו רמזים למקץ ולחג חנוכה, אז אמרתי קץ שם לחושך וחושך זה יוון, אז אחרי שמצאנו רמזים לחנוכה אולי נדבר על איזה נקודה יפה בחנוכה. אתם יודעים, בחסידות כתוב שלכל חג יש את האור שלו שבא לידי ביטוי באיבר מסוים בג'וף, בגוף. למשל פסח, באמת בחסידות שלכל חג יש את האור שלו, לדוגמה בפסח העניין שלו זה הפה, לכן פסח, פה מדבר, כנגד פרעה שזה אותיות פרה. שימו לב שכל ירידתם של עם ישראל למצרים התחיל מגלות האפה, נכון? ולא יכלו יחב דברו לשלום, אז יורדים למצרים. מתי עם ישראל יוצא ממצרים? כשהוא מתקן את קדושת הפה, כשהוא מרומם אותו, כשהוא גואל את הפה, נכון? כתוב שלא שינו את שמעם לשון העם על בושם, ולא דיברו לשון הרע, זה לתוריה ביניהם, ככה היה מובא במדרש. יש עוד הרבה מאוד מדרשי חז"ל שקשורים לנקודת הפה, לכן בליל הסדר אנחנו, הוא יהיה תמיד סביב הפה, כן? על שום מה, על שום, אנחנו תמיד נגיד פסח זה שאנו אוכלים על שום מה. קיצור, כל הנקודת הפה נדבר על זה בפסח. ראש השנה בחסידות הוא כנגד הראש, יש עד כדי כך שבחסידות כתוב הוא ישוב חרוש ואתה תשופנו עקב, שמי שמנצח את יצר רע בראש השנה מנצח את יצר רע כל השנה. אבל בחנוכה בחסידות כתוב זה חג שקשור באיבר של החג הזה, הוא עיניים. תראו, זה בא לידי ביטוי בעשרות יש לזה הרבה מאוד רמזים. אפשר לראות את זה גם ב הנרות הללו קודשם, אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. הנקודה הזאת באה לידי ביטוי במקום ההדלקה, איפה אנחנו מניחים את הפתח הסמוך, בטפח הסמוך לפתח מצד שמאל, כשהמזוזה מימין, חנוכיה משמאל, ובעל הבית בציצית מצויצת. אז הנציב בעמק דבר, אז הוא כותב, לא בעמק דבר, הנציב בוולוז'ין כותב על השאילתות הוא כותב שם שמכאן שבעל הבית בציצית מצויצת, שיש להדליק בסמוך לצאת הכוכבים, לא בצאת הכוכבים, סמוך לצאת הכוכבים. אנחנו נוהגים לצאת הכוכבים, בסדר? אבל הוא אומר, הנה הציצית, הציצית זה מצווה שחלה ביום ולא בלילה. בכל מקום, שלושת המצוות האלה, ציצית, חנוכיה, מזוזה, קשורות בעיניים. הציצית, הוא חיתם אותו, עיניים. המזוזה, רמב״ם כותב בהלכות מזוזה, שהטעם של מצוות המזוזה הוא שיפגע בה, יפגע זה יפגוש. יראה אותה, ואז מה? יקבל על עצמו מלכות שמיים, וגם החנוכיה, נורות עלה לקודש השם, אלא אינו רשות להשתמש בהם, אינו לראותם בלבד. עוד ראיה לכך שחנוכה קשורה לעיניים. עמדתם משה, היה מקובל עצים, והוא אומר שמנחש הנחושת, יש רמז בנחש הנחושת לברכות ההדלקה. הנחש הנחושת כתוב, עשה לך שרף ושים אותו על נץ, והיה כל הנשוך וראה אותו בחי. אומר עמדתם משה, שלושת ברכות ההדלקה רמוזות בפסוק, עשה לך שרף, להדליק נר שריפה, להדליק נר שחנוכה, שים אותו על נס שעשה ניסים לאבותינו, והיה כל הנשוך וראה אותו בחי, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. אבל מה הנקודה של נחש הנחושת? עוד פעם, זה ראייה, קשור לעיניים. כי איך אומרת המשנה בראש השנה, בשעה שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים ליבם לאביהם שבשמיים, נרפאים. כי הגמרא שמה שואלת, וכי המשנה שואלת, וכי נחש ממית או מחיה? אלא בשעה שישראל מסתכלים כלפי מעלה, משבדים ליבם לשמיים, נרפאים, ואם לאו, אז נימוקים. אז אתה רואה גם את נקודת הראייה גם בקטע הזה. ובכלל, תראו מה עושים היונים, היוונים. הרי עוד כמו שאמרנו, ששלושת הפסוקים הראשונים הם רומזים על כל הבריאה כולה. כן, לא יודע, לא נראה לי שאיתכם למדתי את זה, אבל כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. אומרים חז"ל, שלושת הפסוקים האלה זה סיכום מלא של כל הבריאה מתחילתה ועד סופה. קודם הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, טוב, אבל מה תכלית העולם? ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. אבל הדרך רצופה מאמורות ומכשולות, ולכן והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, זה הדברים שהם מעכבים את ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. וחז"ל דורשים עוד בפסוק השני, באים בחשבון עם כל מעכבי האור למיניהם. תוהו זה מדי, ובוהו זה פרס, וחושך, שימו לב מי זאת, זאת יוון, שהחשיכו את מה? את עיניהם של ישראל, ואמרו להם, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק בלוקי ישראל. אז עוד פעם יש פה החשכת עיניים. דרך אגב, גם על קרן השור אפשר למצוא בסוף רמז לעיניים. כי למה כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק בלוקי ישראל? אז יש הרבה דעות לזה. יש אומרים שהם רצו לעורר, כן, רצו לעורר את מכירת יוסף, שנקרא שור, שנאמר בכור שור הדור לא וקרנר עם קרניו. יש כאלה שרוצים לעורר את חטא העגל, שהוא בעצם שור. יש אומרים שהקרן השור היה המטרנה, בקבוק המטרנה באותם ימים. כן, זה מישהו פעם הלך, זה לא סיפור מצחיק, זה מישהו שהלך לפני 100 שנים לאיזה מוזיאון באנגליה, וראה קרן של שור, הוא ביקש, קיבל הסבר שהם היו שמים שם את החלב, והתינוק היה שותה ממנו מאחור הקטון של קרן השור. אז על זה תכתבו, אין לכם חלק בישראל. למה? כי את הכפירה מה? תטמיעו בקטנים, כי אם אין גדיים, אין תיישים. אז תטמיעו, כי כולם שואלים, למה לא לשים בקירות? כתבו לכם, אין לכם חלק, תשימו בקיר הבית. לא, התשובה היא, כאילו שהקירת האמונה תהיה מהקטנים. אבל אפשר להגיד שזה עוד פעם, כתבו לכם על קרן השור, יש פסוק, אראנו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב. שור בארמית זה לראות. עוד פעם העיניים חוזרות, עוד פעם בעיניים. רב ארון בלזר, תלמידו של רבי סיים סלנט, הוא כותב שלא סתם, יש לו ספר כוכבי אור, אבל הוא כותב שם שלא סתם שלושת הגזרות המרכזיות שהיוונים גזרו על עם ישראל גם הן קשורות לעיניים. שבת מילה וחודש, שבת זה קצת קשה לזכור, להבין מה הקשר בין עיניים לבין שבת. אז קודם כל זה העיניים, זה בבת עיניו של, של הקודש ברוך הוא, של השבוע כולו. אבל בכלל, בציוויים של השם על השבת, הוא מדבר על ראייה, ראוקי. יש פסוק, ראוקי נתן לכם השבת. יען אשר מענתם לשמור מצוותי, חוקותי, תורותי, ראוקי נתן לכם השבת. ראייה, מילה, פשט שקשור לראייה, נכון? עין רואה, לב חומת, כלי המעשים גוברים. וחודש, כזה ראה וקדש. אז יוצא שבעצם שבת, מילה וחודש, הגזרות האלה של היונים, של היוונים, הן בעצם גזרות של החשכת עיניים. אז תראו כמה רמזים, תראו כמה רמזים חזר רומזים ש... שבעצם מלמדים אותנו שחנוכה, העניין שלה זה עיניים. טוב, כדי להבין אבל אולי את העומק של הדברים, נצטרך להבין מה הקשר בין חנוכה לבין פרשת נוח. התשובה לילד בגן, מה זאת אומרת נוח השתם ועוד נרות חנוכה? ילד כיתה א', מה זאת אומרת הבנים שלו רומזים על מקום ההדלקה? שם שולחן מדליק, חם חלון מדליק, יפת יד פתח תדליק. אבל גם זה התשובה לילד בגן, בגן, כיתה א'. מה הפשט? מה הנקודה המרכזית? ראיתי הסבר מאוד עמוק לפני כמה שנים, אני מצטער, מכילה, נתתי למישהו את הדף, איבד לי אותו, אז אני משחזר את זה מהראש. אז מכילה ככה שהדברים כזה, בעזרת השם נקווה שהם יצאו מסודרים. יש מה הקשר בין נוח לבין בפרשת נוח לבין נרות חנוכה, לבין חנוכה בכלל? יש חז"ל אומרים שכשנוח יצא מהתיבה הוא ראה עולם חרב. כתוב במדרשי חז"ל, אלה תולדות נוח, נוח הצדיק תמים היה בדורתה ותלוי בתהלך נוח. שמתם לב כמה נוח בפסוק שלוש? למה? היה אפשר לכתוב אלה תולדות נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, ואת האלוהים יתהלך. מה זה? נוח, נוח, נוח. אז במדרש תנחומה כתוב שנוח זכה לראות שלושה עולמות. עולם ביישובו, עולם בחור בנו, ושוב עולם ביישובו. אבל כשנוח יוצא, דרך אגב, כתוב במדרש שמה שעוד שלושה, עוד שניים היה להם, זכו לחיות שלושה הוויות. מי הם השליש? דניאל, אומרים חז"ל, ראה את המקדש הראשון, ראה את חורבנו, וזכה גם לראות את הבית השני. ואיוב, בית, איסורים, בית. אז, אבל מכל מקום, הנקודה המרכזית אצל נוח, זה שהוא יוצא הוא יוצא מהעולם, והוא רואה עולם בחורבנו, השם אומר לו, ראה ישעתיה, רואה שוטה, עכשיו אתה נזכר. אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה החרבת את העולם? הוא אומר, עכשיו אתה נזכר, היית מתפלל לפני המבוא, לא אחריו. לוקה בייאוש. כן? מה עושה נוח? והייתה גרם, והשקר, והתגל בתוך העולו. נו, שחר לעובד ויין, למראה נפש, יש פסוק כזה. שויתה, והתגל בתוך העולו. אומרים חזן, והיה חם אביק נען את הרבת אביב. מדרש רבה, יש אומרים סרסו, יש אומרים רבעו. יוצא החוצה, האחים שם ויפת, נזעקים לעזרת אביה. הוא לא צריך לקרוא להם. עד כתוב דבר פלא, ויקח שם ויפת את הסמנה וילכו אחורנית, ויחסו את ערבת אביהם, כי את ערבת אביהם לא ראו. ויקח? המדרש אומר מה היה צריך להיות כתוב. ויקחו, זה שניים. טכנית, אומר המדרש, שם היה צריך לקחת את זה לבד. רק קשה מאוד לחסות את ערבת אביו לבד, אז הוא אמר לו, יפה, תן יד. אבל שם מתכוון יותר במצווה, רצה יותר, הוא לא יכל, היה צריך את העזרה של יפת, אז הוא שם יד. אורי חזל, למה זכו שניהם? זה רשי. שם זכה לציצית, יפת זכה למה? למקום קבורה במלחמת גוג ומגוג. הפלא זה ששניהם זכו לכיסויים. רק אחד האדמו"רים אמר חידוש יפהפה, שם עשה את זה בחיות, קיבל כיסוי בחיי חיותו, ציצית, שעושים את זה כשאנחנו חיים. אבל יפת היום מיית לגמרי, טוב, נו, תן יד. זכה לכיסוי במותו למלחמת גוג ומגוג, כשהם ימותו, אז הם גם יקברו, ולא יאכלו אותם חתולים כמו את בג'באליה, שיהיה להם בתיאבון החתולים. לא לציטוט, סתם, כן לציטוט, לא משנה. בקיצור, שיהיה להם תיאבון. אז הנקודה, אבל הנקודה היא, שמתם לב, את השם יפת. שם עושה את זה בחיות, אז הוא זוכה לציצית, לכיסוי בחיי חיותו. יפת עושה את זה מיית לגמרי, אז גם הכיסוי הוא במותו. אבל במדרש רבה כתוב, תקשיבו טוב איזה מדרש, ואז נבין את הקשר בין נוח לבין חנוכה. במדרש רבה כתוב, מפני מה זכה יוון למלוך על כל הכיפה 180 שנה? 180 שנה זכה. אומרים חזן, בזכות הסברבא שלו, בזכות יפת, שכיסה את ערוות אביב. וכאן לא מובן. כאילו זה מחסה, כשהוא מה אמרנו, בתנועת הנפש שלו הוא מת. עושה את זה בעל כוחו, שלא בטובתו. עם תנועת נפש כזאת הוא זוכה ל-180 שנה למלוך על כל הכיפה. איפה הצדק, ריבונו של עולם? מה עם שם? שם לכאורה צריך למלוך כל 2,000 שנה. אומרים חזן, מה? בטח שיש צדק. יפת שעשה את זה בלי חיות. זכה שמבני בניו רק ימלכו על כל הכיפה 180 שנה. אבל שם שעשה את זה עם חיות ממש? זכה בעצמה להיות מלך. הוא מלכי צדק, מלך שלם, והוא כהן לאל עליון. אז הוא בעצמו היה מלך. וממילא נוכל להבין שמה שהיוונים, מה שהיוונים מבינים טוב מאוד, זה את השכר של שמירת העיניים, את השכר של קדושת העיניים. ולכן הם לא רוצים שעם ישראל ישתמש בנקודה הזאת. הם לא רוצים שישתמש בנקודה הזאת לרעה. והפלא עצום הוא, וזה כאילו עוד לפני שנדבר על המערשה, אבל הפלא עצום הוא, זה מה שהבאתי לכם בשם המגלה עמוקות שבוע שעבר, שיוסף בגימטריה זה אנטיוכס. יוסף בגימטריה מלך יוון. שאלנו, מה, אין ליוסף יותר גימטריות יותר נאות? זה בדיוק הנקודה. כי גם יוסף זכה למלכות בזכות שמירת העיניים. דיברנו על זה, כי מבית האסורים יצא למלוך, דה, זה יוסף הצדיק. אומרים חז"ל, בזכות מה הוא יצא למלוך? כי מי ששומר על העיניים שלו לא עומד בפיתויי, מי שעומד בפיתויי היצר שעה אחת מול אדם אחד יכול לשלוט על מדינה שלמה. כי מבית האסורים יצא למלוך. יש קשר בין שמירת העיניים לבין מלכות. ועוצם עיניו מראות ברע מלך ויופיעו תחזן העיניך. אני חושב שיש פסוק כזה. ומה הנקודה? הנקודה היא שאם אתה יודע לשלוט ביצר שלך, וכמו שראינו שפוטיפר מפתה אותו בלי סוף, אבל הוא יודע לשלוט ביצר שלו, אז ממילא גם הוא זוכה למלכות. ולכן אני חושב שאולי הנקודה המרכזית היא זה ההסתכלות של העיניים. תראו, היוונים את הם שמו את היופי במקום מאוד גבוה. שמו את כל הפאר ואת האדר ואת עד כדי כך שמי שלא היה יפה מספיק עבורם היה נשלח לעבדון. ומי שהיה פגום אז היו זורקים אותו, היה מוצא את מותו. ואפרופו ההחשכת חושכת נטו, היו זורקים אותו. כל העוולות המוסריות התחילו אצלם. והאם היהדות היא נגד יופי? וזה כאילו זה יוסף? לא, יוסף הוא בגימטריה מלך יוון. כאילו מה חזר רוצים להגיד שהוא באותה גימטריה מלך יוון? שבעצם גם ליהדות יש מקום ליופי. תראו, זה לא סוד. כמה מדרשי חזן מדברים בשבח היופי? יש אני זרוק לכם רק כמה רעיונות, כמה מדרשי חז"ל, שתבינו כאילו שחז"ל לא התנגדו ליופי. הפלא העצום הוא שאם חז"ל היו מתנגדים ליופי, מה הם מבליטים אותו כל כך? על שרה כתוב שהייתה יפה. כן, הננה ידעתי כי שרה יפת מראת. כן, אני מדבר על זה. הננה ידעתי כי שרה יפת מראת. אנחנו תכף נסביר אבל את נקודת הבירור, מה ההבדל ביניהם? דרך איזה מכתב יפה. חכו רגע. הנה נעדת כישה יפה. יש לי קצת זמן.
מי זה
נעד? מי? שרה. הנה נעדת כישה יפת מראה. דרך אגב, בכלל, במדרשי חז"ל, הם מדברים על היופי של שרה. כתוב בחז"ל, כל הנשים כופות ליד שרה ושרה כופה ליד חווה. אמרת לך כאילו, מה? למה תיאורים? לא, יופי חשוב. כל האימהות היו יפות, וגם מי שלא נקראת יפה אפשר למצוא לה ברמז שהייתה יפה. כאילו גם הלאה שלא כתוב, יש במדרשי חז"ל שהיא הייתה יפה, הייתה תאום הזיה של רחל, נכון? בין אלה רכות. ועזבו שדעת כנים מבעלי התוספות כותב שבין אלה רכות זה הכוונה יפות, ולרחל היו עיניים לא יפות. חידוש, כאילו הפוך ממה שאתם חושבים, מה שלמדנו בגן, לא משנה. אבל מכל מקום, כל אנשים כתוב היופי שלהם. למה כתוב? סביר להניח שכאילו חז"ל לא רוצים, לא מזלזלים ביופי. יש אגרה, לא במשלה. תראו, אני בספר, אמרתי לכם על הספר שכתבתי על שידוכים, לא הפסקתי לחפש את המקור הזה. יום אחד ישבתי אצל אחי באיזה נט, בנט ביום שבת בבוקר בקריית משה, רב מסר שם השיעור, אמרתי לו, תגיד, מה המקור למה שאמרת? הוא הביא את הגרס שאני אביא לפניכם. אז אמר לי, לא, זה לא נמצא במשלה, זה נמצא בכלל בפירוש של הגרס ספר בראשית. קיצור, על רחל כתוב, כתוב שקר החן ואבל היופי, שיירת אלוהים היא תתערר. נראה כאילו שקר החן, אבל היופי, באמת אם תסתכלו במפרשים, המהר"ל מפראג כותב, אין ליופי שום משמעות באשר האדם הוא מת וכו'. אבל האגרא מפרש את זה, או שקר החן ואבל היופי, אישה יראת אלוהים היא תתערר בחן וביופי. כמה מדרשי חז"ל, אולי אז, כמה מדרשי חז"ל מפארים את העניין של היופי? עד כדי כך הגמרא שם, תמיד שהגמרא מדברת על יופי, היא מדברת על יופי שהוא חיצוני, אבל שהוא מקרין מהיופי הפנימי. רבי יוחנן, כמו שהזכירו פה יפה, הגמרא מספרת עליו, כל הרוצה לראות את יופיו, מכניס גבי של כסף לתוך האש, מוציא אותו כשהוא בוהק, שם בו גרגיר רימון, שם בפי הברדים אדומים, מעמיד את אותו גבי בין השמש לצל, והקרן אור שהייתה בוהקת על אותו גבי, היה וכמהן יופיו של רבי יוחנן. הגמרא בגיטין מספרת על רבי יהושע בן חנניה שאמרו לו שיש תינוק אחד יפה עיניים וטוב רואי קבוצות אבדורות טלטלים, ורבי יהושע בן חנניה מתקרב לשפת הבור, פותח פסוק מנתן בשיסה יעקב ישראל לבוזזים, עונה לו הילד הקטון, הלא השם זכותנו לו ולא עבור בדרכיו הלוך ולא שמרו בתורתו. אמר רבי יהושע בן חנניה, עבודה בדודה, סתם, עבודה נשבע שאין לי זאת מכאן עד שאני לא פודה אותו בכל ממון שבעולם. פעם זה היה, היום זה בדודה, פעם זה היה עבודה, הכוונה הוא נשבע בעבודת המקדש. העבודה, אין לי זאת מכאן שאני לא פודה אותו בכל מומות שבעולם. העבודה, אמרו לו זאת משם עד שלא בדעו בממון רב, ולא עברו ימים מועטים בישראל עד שנעשה גדול בישראל. אבל השיא, אם יופי היה כזה מגונה, לכו תסבירו לי את דברי הגמרא הבאה. יש שתי גמרות שמדברות כאילו בשבח היופי שאתה לא מאמין. אחד, זה הגמרא על רבי יוחנן שכבר הזכרנו את יופיו, שהלך לבקר את תלמידו רבי אליעזר, או יותר מדויק, רבי אלעזר בן פדת, והיה בבית חשוך. טוב, מה עושים כשיש חושך? מדליקים נר? לא במקרה שלנו. רבי יוחנן הפשיל שרוולים, גל את הרעה, גילה את זרועותיו, טרח, טדי נדלקת, נהיה אור בכל הבית. מצא את רבי אלעזר בוכה. אמר לו, למה אתה בוכה? מה, עם תורה שונינו, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שכוון, ליבול השמיים. אז לא סיימת את השס 9,000 פעם? סיימת אותו 7,500 בקטנה, עיקר הכוונה. או על מה אתה בוכה? מה, על עושר? רבי אלעזר בן פדת היה עני מרוד. כך מובא בגמרא מסכת תענית, שהוא הקיז דם ולא היה לו מה לשים אלא שום בפה, והוא, קיצור, לקה, נגלה אליו השם בחלום, פלא עצים. לא משנה, אומר לו, על מה אתה בוכה? מה, על עושר? לא כל הדבר זוכה לשני שולחנות. ועל מה אתה בוכה? על בנים? עדים גרמה זה עשירה אביר, עשירה אביר. בוא תראה, אומר לו, תראה את העצם. תוספות אומר שן של הבן העשירי שנפטר לו. אני לא אגיד לי. אמר לו רבי אלעזר, על היופי שלך אני בוכה, שילך לגבורה. אמר לו, על זה אתה בוכה? על זה באמת ראוי לך לבכות. והתחילו שניהם בוכים. על מה? על יופי? הרגע רבי יוחנן, אמר לו, חביבים עליך איסורים? אמר לו, לא הם ולא שכרם. יאיב לידה, הביא לו את ידה והקים אותו. אז מלבד מה שהבן ישחי שואל, למה הקים דרך הידיים הבן ישחי בבן יהו ידה, שואל את השאלה הזאת, נותן 8 תשובות. תשובות מגניבות, הוא אומר, הארי ז"ל, היה נוגע ביד של בן אדם, היה יודע בדיוק במה הוא חולה ומה היא רפואתו. אז הוא אומר, אם הארי ז"ל ידע, פשט שרבי יוחנן ידע, אז הוא נגע בידיים של רבי אלעזר, אמר לו, לך לרחוב ז'בוטינסקי, בית מרקחת טבע, ותביא לך תרופה כזו או אחרת. יש עוד הסברים, יד ויד, יד ויד ביחד ידיד, יד ויד שלו ידיד, הזכיר את הידידים בזוהר, האבות הקדושים נקראים ידידים, לא משנה, הרבה תשובות. ברכות דפי עמוד ב', אבל בן יהוידע ברכות ה', אבל שאלה הכי זועקת, מה? אין על מה לבכות, רק על יופי שילך לגבורה. כאילו, אני אומר, אני שם לכם את השאלה, יש לי שלוש תשובות לשאלה הזאת, שם לכם פה את השאלה בכוונה, רק את השאלה. אז כאילו אתה רואה שמה חזר הריחו יופי. יש גם פעם הובא לידי ספר, אין לי אותו, אם בא לכם לקנות לי, סתם לא. הובא לפני ספר יפה בסוד קדושים, אני לא זוכר, מרבני שבי חברון או הרב חננה לתרוג, הרב חננה לתרוג לדעתי. יש לו ספר שנקרא בסוד קדושים על אגדות חז"ל, ובי שם גמרות עם כל אגדה כזאת קטנה, כותב עליה איזה 30 עמודים ככה, דברים יפים. אז הביא סיפור שם על איזו אישה אחת בעלה תבר להתגרש ממנה, נדר, היה מודר הנאה ממנה. אמר לו, אם היית יודע שיש לה ראש כזה של לא יודע מה, צפרדע ושיניים ואבזה וקיצור. ואז הגמרא אומרת שהוא שאל אותה לשמה, וכאילו בגלל שקראו לה לכלוכית, מדהים, סיפור בחז"ל וגמרא מסכת נדרים, אז הוא אמר, לכלוכית שמה? אז אפשר להתיר את הנדר. למה? כי השם שלה הוא תואם את כל האיברים המוזרים שהיו לה. אבל כאילו הנקודה פה של יופי, כן, לא, הנקודה פה שיופי בחז"ל מבטא שלמות, ככה משמע, אני זוכר את זה מלפני שנים, אבל יופי בחז"ל מבטא שלמות, אז מה, אנחנו נגד יופי? התשובה היא, אני חושב שנקודת הבירור, החילוק הגדול בין, וואי, אני מסיים, החילוק הגדול בין יוון, בין היופי של יוון, היופי של יוון לבין היופי בעם ישראל, זה בנקודת הבירור, זה השאלה לאיזה מקום אתה לוקח את זה. היום, האם היופי הוא חזות הכל, או שהוא רק כלי לפיתוח רוחניות בעולם, להגשמה של רוחניות בעולם. אני אגיד לכם את זה בפשטות. הרבי מלובביץ' הלך פעם אחת לאיזה פסל יהודי בשם ז'אק ליפשיץ, תסתכלו בגוגל, פסל יהודי בשם ז'אק ליפשיץ, שלח לו, זה נמצא במכתבי הרבי באנגלית, יש גם דבר כזה, אז הוא שלח לו ז'אק ליפשיץ על כל המעשה אומנות וכו', ואמר לו שהיהדות לא מתנגדת ליופי ואומנות, רק שבניגוד לאותם ג'ויים שהם מהפכים את הרוחניות לגשמיות, הופכים רוחניות לגשמיות, אנחנו הופכים את הגשמיות לרוחניות. כאילו בעצם אצלנו, לפי תפיסת הבנתי את המכתב הזה של הרבי, בעצם אצלנו רוחניות זה יופי ונוי, אסתטיקה, מה תרצו, מדע, כל יפיותו של יפת באוהלי שם. אם תרצו, כאילו כל האסתטיקה שבעולם זה כלי שבסופו של דבר נועד להיות כלי שרת לרוחניות. לדוגמה, סתם, לדוגמה שדיברנו על יופי, לדוגמה, שכאילו ככל הנראה גם הנקודה הזאת של יופי, אם תרצו לדבר על רוחניות, אז לא רק שהרוחניות היא משפיעה על היופי, כמו שהבאתי בעבר, אלא כאילו גם בסופו של דבר, חוכמת המסכן בזויה. מה הכוונה? כאילו שיבוא לך עכשיו איזה בן אדם מסכן, לבוש בבגידי סחבות, ויגיד לך, אחי, בוא תשמעו דבר תורה. אף אחד לא יתייחס אליו ברצינות. כאילו, אז הבנת את הנקודה? כאילו, סתם, נתתי את הדוגמה ליופי, אבל נגיד מישהו שיש לו צורה נאה, בסופו של דבר, אז הוא גם יכול להעביר את הדברים שלו. זה לא חייב. נכון, ראינו את זה את רבי יושב בחנה, שהצורה שלו לא הייתה נאה, אבל היה לו שקר חיל, כאילו, אבל היה לו חוכמה מפוארה, ככה בגמרא בתענית דף זין. זה לא מחייב, אבל שוב, יופי אמור להיות כלי שרת לרוחניות, גשמיות אמורה להיות כלי שרת לרוחניות. בהקשר הזה שהסיפור, שמעתי שבוע שעבר סיפור מאוד יפה, שפעם אחת, אתם יודעים, בעל התניה ורבי לוי יצחק מברדיצ'ה והיו מחותנים. הבן שלו התחתן עם הבת שלו. אני חושב שהבן של בעל התניה עם הבת של רבי לוי יצחק מברדיצ'ה. אז בעל התניה אמר לרבי לוי יצחק מברדיצ'ה, יהי רצון שתזכה בעזרת השם להצלחה בגשמיות וברוחניות. אז הוא אמר לו, למה אתה מקדים גשמיות לרוחניות? אתה מברך אותי קודם בגשמיות, אז אמר, לומדים את זה מיעקב סבא. גם הוא אמר, אם ייתן לי השם בגד לאכול ולחם ללבוש, לחם לאכול ובגד ללבוש, ואז והיה השם לי לאלוהים. אז אמר לו רבי לוי יצחק, אתה משווה את הגשמיות של יעקב? אז הוא אמר לו, וכי אתה משווה את הרוחניות של יעקב? ובכל זאת הוא הקדים את הגשמיות לרוחניות. קיצור, אז זה הנקודה של יעקב, זה הנקודה של יוסף ושל יוסף ומלך יוון. מה הפשט? תשובה, נכון, שניהם, כאילו אנחנו לא מתנגדים ליופי, הפוך, בחזל קוראים ליופי שלמות, בניגוד לחן, נשיאת חן ויופי, יופי בחזל זה שלמות, נשיאת חן זה בעיני כל רועב, זה כאילו מתנת תל, חן זה מתנת תל, יופי שלמות, נו, אז אם יופי שלמות, אז מה ההבדל בין שני הקווים האלה? השאלה אם אנחנו רואים בזה תכליס, או שאנחנו רואים בזה מה? איזה אמצעי, אמצעי למטרה רוחנית, כלשהי, וזה נכון ביחס למדע. זה נכון ביחד לכל דבר ודבר שהוא לא, לכל דבר שהוא קשור לעולם החול. האם אנחנו רואים בעולם החול תכליס? שאנחנו רואים בו אמצעי לרוחניות, לקרבת אלוקים. זה שאלה ש... וזה הפשט שיוסף בגימטריה מחיוון. נסתיים אולי בנקודה שהמאור שהוא כותב. אחרי שהזכרנו את כל הנקודה שחנוכה קשורה לעיניים, והזכרנו את כל היופי ה... פאר, היופי וכו', והחשכת העיניים, והרצון של היוונים ידעו מה זה לשלוט בקיפה דרך שמירת העיניים. אז הם לא רוצים שנשמור על העיניים, אז הם הראו לנו את כל הנוי של יוון, אותיות נוי. הראו לנו, רצו שאנחנו לא נראה זה. אחרי כל זה, אני אסיים אולי בדברי המרשה. המרשה כותב שיש סגולה. חבר'ה, אנחנו לפני נהי ראשון, מחר נהי ראשון. המאור שכותב שיש סגולה להסתכל על הנרות בזמן ההדלקה. זמן ההדלקה זה חצי שעה. נכון? מצאת הכוכבים ועד שתכלה רגל מן השוק רגל זה תרמודאי. חצי שעה בערך. יש עניין להסתכל בחצי שעה הזאת על אור הנרות. והוא כותב שזה סגולה ורפואה לפגם העיניים. מה שאדם ראה, ראיות לא טובות שהוא ראה במהלך השנה, יש בכוח ראיית הנרות לתאר. יש בכוח ראיית הנרות לחפר ולתאר, ולכן זאת נקודה שעוד פעם סוגרת מעגל עם כל עניין העיניים. אז יהי רצון בעזרת השם שנזכה. למדנו כמה מסקנות מהשיעור הזה. א', קדושת העיניים. ראינו שלהיות מלך זה לא דווקא כאילו, להיות מלך זה לא בנקודה הזאת של אני רוצה להיות מלך. מלך זה מוח לב כבד, זה להיות שליט. אם אתה רוצה להיות שליט על בני אדם, זה לא דווקא שליט, לא יודע מה, המורדים, או זה. לא, שליט על משפחה אפילו, המשפחה שלך. תהיה שליט קודם כל על העיניים שלך. אם אתה רוצה לשלוט, אם אתה רוצה למלוך, להיות בעל הנהגה מסוימת, אתה קודם כל צריך לעמוד בפיתויי היצר הרע. לשמור על העיניים שלך. כי אם אתה לא יכול לשלוט על העיניים שלך, אז כאילו, איך תשלוט על מדינה שלמה? איך תשלוט על משפחה? איך תנהל חברה? וכן על זה הדרך. והנקודה השנייה שלמדנו, אין צרה בעולם החומר. חיי החומר הם לא מוקצה מחמת מאוס. עולם החול הוא לא מוקצה מחמת מאוס. רק השאלה, מה הנקודה הפנימית שמחיה את ה... האם אנחנו מרוקנים ומעקרים את נקודת הפנימיות שבחיי החומר? או שאנחנו הופכים אותה... ואז הופכים אותה לחוזות בכל? או שעד רבה אנחנו מבינים שחיי החומר הם כלי שרת לחיי הרוח, אז לחיים, לחיים. חזק וברוך.